אמונה ומצוותיה, פרק ב' אמונה ועבודה זרה, הלכה א', האמונה הטבעית שבאדם. תכונת האמונה היא נחלת כל בני האדם. כמובן לאל, על ידי האמונה האדם סומך על חושיו ושכלו, על בני משפחתו וחבריו. על ידה הוא מאמין שיש משמעות לחייו, ומתכנן את עתידו תוך תקווה וביטחון שיצליח לשפר את חייו לטובה. על ידה הוא מאמין שיש ערכים שראוי לשאוף עליהם, כערכי האמת והטוב. ברמה גבוהה יותר, האדם מטבעו מאמין שיש כוח עליון ונצחי מעל כל מה שנראה, ומכוחו כל הדברים קיימים, ומכוחו יש ערך עליון ומקודש לכל הערכים, ואף חייו האישיים קשורים לנצח, וערכם גדול משגרת החיים הסתמית והחולפת שלו עלי אדמות. כדי לתת ביטוי לאמונה זו, כל החברות האנושיות יצרו לעצמן דתות. נבאר יותר, האמונה היא יסוד קיומו של האדם בעולם, שכן עליה נשענת הכרתו ותודעתו. מעבר לכך, האדם חי בעולם לא יציב, כאשר סכנות אורבות לו מסביב. שום דבר ממה שמקיים אותו לא מובטח. אם לא יעבוד בחריצות ויאגור מזון ורכוש, אולי ימות מרעב. אם לא יתרח לאגור מים, אולי ימות בצמה. הוא חייב לבנות לו בית כדי להגן על עצמו מקור וחום ומחיות טרף. הוא גם נזקק לחברה מאורגנת כדי להגן על עצמו מגנבים ואויבים שעלולים לבזוז את רכושו ולשעבדו או לנצלו. כדי לבטח את עצמו מפני מחלות וזקנה ולזכות בהמשכיות שיש בה מעין נצחיות, הוא מקים משפחה ומוליד ילדים. ועדיין, אחר כל התורח, שום דבר לא מובטח. בלא האמונה שהחיים בעלי ערך והמאמץ משתלם, יתייאש וסיכוייו לשרוד יפחתו. הוא גם חש שאמונה זו שמניעה אותו מקורה במקור החיים היציב והנצחי, שאותו הוא מגדיר כאלוהים. והוא מבין שככל שיתמלא באמונה באלוהים, יזכה ליותר ביטחון ויציבות, חריצות ותושייה. במיוחד בימי מצוקה, כשאיום נשקף על חייו, כגון בעת מחלה, רעב או מלחמה, הוא פונה אל אלוהים בתפילה ומבקש את עזרתו, ומתחזק באמונה לפעול להצלת עצמו, משפחתו, חבריו ועמו. אולם לא רק הצורך לשרוד מזקיק את האדם להתקשר לאלוהיו, אלא יותר מזה, הרצון להתקדם, לפרוץ את הגבולות ולהתעלות בלא סוף, ולהעניק לחייו משמעות נצחית. זהו שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. כיוון שנברא בצלם אלוהים, אין לטבעו הפנימי גבולות, ושאיפותיו הן ללא גבול. לכן, גם כשאדם משיג יציבות, הוא אינו נח, כי מתוך אמונתו הטבעית, הוא תמיד שואף ליותר, להבין יותר, להרגיש יותר, להתענג יותר, ליצור ולפתח יותר, כי אין קץ לשאיפתו להבין את העולם, לחיסופיו לחוות את כל היופי והסגב שבעולם, לתשוקתו להתענג בכל הנועם והטוב שבעולם, ולרצונו ליצור ולפתח את עולמו בעזרת כישרונותיו. וכשהוא מתעמק בנפשו, הוא מבין שככל שיהיה קשור יותר אל אלוהים, יגשים את תשוקתו וירבה את ברכתו, וכל מה שישיג ויפתח, יהיה בעל ערך גדול יותר. כלומר, האדם מטבע בריאתו משתוקק לקרבת אלוהים, למקור האינסוף של כל השאיפות שעליהן הוא נחשף. אמונה, פרק ב', הלכה ב', הפיתוי האלילי. כאמור, שאיפתו של האדם היא אינסופית, ומתוך כך מתעוררת בו תשוקה עצומה להתקרב לאלוהים. אולם בעיה עצומה לפניו, כיוון שאלוהים הוא אינסופי, לא ניתן להגדירו, ובלא הגדרה קשה להתקרב אליו. אם יהיה חכם וישר, יתאפק בגבורה, ויבין שאלוהים הוא מעל ומעבר לכל השגה, ומתוך ענווה ינסה לקבל ממנו השראה, ללכת בדרכיו ולהוסיף ברכה לעולם. אולם רבים מתפתים להגדיר ולהגשים את אלוהים, לראותו משתקף בכוחות הגדולים שבבריאה, כדוגמת השמיים והארץ, השמש, הירח והכוכבים, הים והרוח, החי, הצומח והדומם. לכיוון שהערכים והברואים רבים, האדם מתפתה לראות את כל הכוחות, התכונות והערכים כאלילים שונים ורבים, כדוגמת אל האמת שמתגלה בשמש, שלאורה מתבררים הדברים, אל המלחמה שמתגלה ברוח הסוערת, ואל הפריון שמתגלה באדמה או בגשם. במשך הזמן, בתהליך הדרגתי, אנשי רוח ואומנות יצרו פסלים ותמונות שסימלו את איתני הטבע והערכים הגדולים, ויצרו דרכי פולחן שעל ידן יוכל האדם לתת כבוד לאלילים ולזכות בקרבתם ובברכתם. באופן זה נוצרו כל הדתות האליליות למיניהן. נבהר יותר, אנשים רבים זוכים לעתים לחוויה רוחנית מיסטית, שבה הם פתאום זוכים להערה גדולה מעל ומעבר למוכר להם, והם חשים שהערה זו מרוממת אותם ומעניקה השראה לחייהם, והם רוצים לתת לה מקום קבוע בחייהם. אולם לאחר שההערה מסתלקת, כיוון שאין להם מילים ושפה לתאר אותה, היא הולכת ונמוגה עד שנשכחת, ורק געגוע וחיסופים עמומים נותרים לאותה חוויה גדולה. מיוחדים הם אנשי הרוח שזוכים לחוות את החוויות הרוחניות האלה בעוצמה ובתדירות רבה יותר, עד שהם חשים שנפגשו עם מקור חייהם ונשמתם, שנתפס בהכרתם כאלוהים, ומתבהר להם שאלוהים מחיה את העולם, ומעניק משמעות לחייהם, ואליו נחשפו תמיד. לעתים, בתוך הערה זו, הם חשים שהשמיים והארץ מתאחדים, העבר והעתיד מתלכדים, ונפתרות להם שאלות אודות משמעות החיים, והם חוזים עתידות. לאחר שהחוויה עוברת, הם אינם מוכנים לוותר עליה, והם יודעים שככל שיצליחו לעצור אותה בתודעתם ולשחזר אותה, כך יעצימו יותר את חייהם. ואז עומדת בפניהם בחירה גדולה. אם יתעזרו בענווה וסבלנות, יקלטו את החוויה הרוחנית בתארתה, ובתהליך עמוק והדרגתי תרומם אותם להיות דורשי אמת וחסד. ואם ימשיכו להזדכך ולהתעלות ולהרבות במעשים טובים, יזכו לרוח הקודש, שבעזרתה יוכלו לסלול דרכים לתיקון המידות והמעשים. אולם אצל רבים, הפיתוי לחוות שוב ובהקדם את החוויה הרוחנית בכל חושיהם, גבר, ותוך שימוש בכישרונם הרוחני, הספרותי והאומנותי, הגשימו את האל והגדירו אותו ואת אופיו, ויצרו לו תמונות ופסלים ודרכי פולחן. הבסיס לטעות האלילית, שאכן אלוהים מחיה את הכל, ובכל כוחות הטבע באדם ובחיות, מתגלה ניצוץ אלוהי שמחיה אותם. ואנשי רוח ואומנות מסוגלים לקלוט את הניצוץ הזה כעומד בפני עצמו, ולתת לו דמות מוחשית של פסל, וליצור סביבו דרכי פולחן שאמורות לתת לאדם אפשרות לשחזר את החוויות הרוחניות ולקבל מהן השראה. הפולחנים כללו הקרבת קורבנות, שירה וריקוד, זנות, סמים ואלכוהול. כאשר הצליחו ליצור פסל ודרכי פולחן שעוררו רושם גדול, והדהדו את החוויה הרוחנית שכבוסה בלבבות האנשים, נוצר פולחן אלילי שהעצים את תחושת האמונה שבקרבם, והעניק להם עוצמה וביטחון, ותקווה שבזכות סגידתם לאליל יזכו לברכה. היתרון שבאלילות, שהיא מעניקה לאנשים תחושה חזקה של קרבה לכוחות הגדולים שבעולם, ומסעירה את הלבבות בעוצמה אדירה שמבטאת כביכול את משמעות החיים. החיסרון שהיא משקרת. והכוחות שפסליה מייצגים ועליהם הם מתקשרים הם כוחות ברועים, והדרך האמיתית להתקרב לאלוהים שהוא מקורם ולזכות לברכתו היא על ידי הליכה בדרכיו בתיקון המחשבה, המידות והמעשים, ולא בסגידה לכוחות שהפסלים מייצגים. אמונה, פרק ב' הלכה ג' באין אמונה באלוהים, מאמינים באלילים. כפי שלמדנו, האדם מטבעו מאמין, ואם לא יאמין באלוהי אמת, ייתה להאמין בעבודה זרה, משום שהאמונה הטבעית של האדם כוללת גם אמונה שיש הסבר ומשמעות למה שקורה בטבע ולמה שקורה לאדם, והיא כוללת גם אמונה שישנה דרך שעל ידה יוכל האדם לפתור את מצוקותיו ולקדם את עצמו. לכן, גם כשלא ימצא הסבר מבוסס למה שקורה בטבע ולאדם, יאמין שיש הסבר, ויקבל את ההסבר שנראה לו יותר הגיוני, למרות שאינו מבוסס כראוי. כך, מתוך הנחה בסיסית של אמונה, יצרו אנשי רוח את הדתות האליליות, שנתנו הסבר ופשר למה שקורה בעולם ולאדם, ופיתחו פולחנים שעל ידם יוכלו לזכות לחסדי האלילים. בימינו, אמונתם נראית נלעגת, אבל בתקופות עברו, מתוך מציאות חייו של האדם בצל הכוחות הכבירים שבטבע, והאמונה הטבעית של האדם, התפיסה האלילית נראתה הכרחית. יכלו אמנם להיות פירושים שונים לכוחות העליונים, אולם כולם היו אליליים. לכן, לא היו הבדלים עמוקים בין הדתות האליליות השונות, ובכל מקום נתנו פירוש אלילי למציאות בהתאם לתנאי החיים והסביבה. טבעו זה של האדם לחפש הסבר ולהאמין בו הוא חיובי ביסודו, ונובע מצלם אלוהים שבאדם, כלומר, מאותו מאמין ביכולתו להבין את העולם ולפעול כדי לשנותו לטובה. בזכות אמונה זו, האדם מאמין שכדאי להתאמץ למצוא פתרון לכל בעיה. אלא שהיצר הרע מתה תכונה זו להאמין בפתרונות שווא, וליפול בטעויות נוראות. אולם לבסוף, האדם יבין שבעקבות טעותו גברו צרותיו וייסוריו, וימשיך לחפש, ובזכות כך ימשיך להתקדם. תכונה זו גורמת לכך שגם כיום, אנשים שחולים במחלה שאין לה תרופה, נוהים אחר תרופות שווא, ומוכנים לשלם עליהן סכומי עתק, כי מטבעם הם מאמינים שיש פתרון לבעייתם, ולכן הם מתפתים להאמין לפתרונות השונים שמציעים להם. גם בעולם הרפואה המדעי, ישנן מחלות שלא נמצא להן טיפול מועיל, ועדיין מקובל להעניק להן טיפול שתועלתו מעטה. כי גם הרופאים כשאר בני האדם, מאמינים מטבעם שצריך להיות פתרון לבעיות, וכשאין פתרון, מוכנים להסתפק בפתרון שסיכויו נמוכים על פני ההכרה המחיבה שאין פתרון. מה עוד שגם לאמונה שהתרופה יכולה לרפא יש כוח להועיל, וכפי שהתברר שכאשר אדם נוטל גלולה שהוא מאמין שתרפא אותו, למרות שאין בה דבר, היא משפיעה באחוזים מסוימים על הבראתו, אפקט הפלצבו. רק יחידי סגולה בעלי ענווה ויושר, כל זמן שאין להם תשובה מבוססת, מסוגלים להתאפק ולומר איני יודע, ולהמשיך לחפש פתרון, תוך נכונות לשלם על כך מחיר. בזכותם המדע מתפתח. כיוצא בזה באמונה, רק יחידי סגולה יכלו להתאפק ולומר, אף שאני יודע בוודאות שיש מקור עליון לעולם, איני יודע עליו דבר, ולא להתפשר לקבל הסברים חלקיים שאינם מבוססים כראוי, ואינם תואמים את שאיפתם המוסרית להוסיף טובה וברכה לעולם. כלומר, בעלי אמונה קטנה מקבלים הסבר חלקי שנראה כטוב ביותר עבורם, ומסתפקים ברמה המוסרית המקובלת בחברה, ואינם חותרים ליותר. ובעלי אמונה גדולה מאמינים שיש תשובה גבוהה יותר, ועל כן אינם מסתפקים בתשובה החלקית וברמה המוסרית המקובלת בחברה, וממתינים עד שתתגלה להם תשובה טובה יותר שתרומם את רמתם המוסרית. אחד מיוחד היה אברהם אבינו, שלגודל אמונתו לא הסכים להתפשר ולקבל שום הסבר שיש בו שמץ אליליות והגשמה או פגיעה במוסר. הוא אף היה מוכן למסור את נפשו על כך, עד שזכה ונגלה אליו השם בורא העולם, וחרת עמו ברית שמצאצאיו יקום עם מבורך, שילך בדרכי השם וינחל את ארץ ישראל, ויוסיף טובה וברכה לעולם. בהמשך נגלה השם לעמו ישראל במעמד נבואי כללי, ונתן להם את תורתו, ובהדרכות לדבקות באמונת הייחוד, ולתיקון האדם והעולם, וגאולתם. מאז עם שלם יכול היה ללכת בדרכי השם, לדבוק באמונת הייחוד ולכפור בעבודה זרה, והאור האלוהי החל להתגלות בעולם. בתהליך ארוך ומפותל, הצליח עם ישראל לבטל את האלילות הגסה מהעולם, ועדיין דרך ארוכה לפניו, לבטל גם את האלילות הדקה, שמתה את האדם להאמין בדתות שיש בהן מעט אלילות, או בפתרונות חלקיים, טכנולוגיים וחברתיים, ולגלות את האור האלוהי בתארתו, ולתקן עולם במלכות שדי. אמונה ב' הלכה ד' האלילות והרשעות המוסרית. מטבעו של האדם, הוא מאמין שיש אמת ושקר, טוב ורע, וראוי לאדם לדבוק באמת ובטוב ולהתרחק מהשקר והרע. השאלה מה אמת ומה שקר, מה טוב ומה רע, ועד כמה אדם צריך להשתדל לדבוק באמת ובטוב. התשובות לשאלות אלו תלויות בתפיסתו האמונית הכללית אודות מקור החיים והדרך שבה העולם מתנהל. ככל שהאדם מתאר את האמונה באופן מגושם יותר, ככוחות אליליים שדמותם ואופיים נשאבים מהטבע, כך הוא נעשה פחות מוסרי. מפני שהרעיון המוסרי האנושי, שנובע מהיותו נברא בצלם אלוהים, אינו נשקף מהטבע, אלא להפך, בטבע נראה שהחזק שורד, בעלי החיים החזקים גוברים על החלשים וטורפים אותם, גם מתני הטבע פועלים בשרירותיות, פתאום מתפרצת שערה, ושיטפון של גשמים מטביע אנשים וחיות, וברקים גורמים לשריפות ולמוות, ולעיתים השמיים נעצרים מלהמטיר גשם על הארץ, והעץ נובל, והתבואה לא צומחת, ואדם ובהמה מתים ברעב ובצמה. הגשמת האל גם מחייבת לפצל את האמונה לאלים רבים, שכן בעולם הגשמי מתגלים כוחות רבים, שכדי לייצגם צריכים ליצור אלילים רבים. מדרך הטבע, אלילים אלה מתחרים ונלחמים זה בזה, כדרך שאיתני הטבע, בעלי החיים ועמים שונים נלחמים זה בזה. כהמשך לכך, מתבססת בקרב האדם התפיסה שהמלחמה והתחרות הן טבעו של העולם, ומטבעם של החזקים שיתגברו על החלשים וישעבדו או ינצלו אותם. כך יצא שהחוטאים בעבודה זרה השפילו את האמונה ויצרו שילוב הרסני בין תחושת האמונה לגאוותו ותאוותנותו של האדם. במקום שהאמונה תרומם את שאיפותיו של האדם לדבוק באמת ובמוסר, ועל ידי כך תשנה את אופיו לטובה ותשפר את דרכיו כדי שיוסיף טובה וברכה לעולם, האלילות העניקה משמעות והצדקה לאדם כפי שהוא, עם כל יצריו הרעים, ובכך הפכה למכשיר שנועד להאדיר את רצונותיו והנאותיו. תוך כך, חסמה האלילות את דרכה של אמונת הייחוד לרומם את העולם ולתקנו, שכן ככלל, עובד האלילים אינו שואף להשתפר במובן המוסרי, אלא להרוות את צמאונו לחוויה נפשית, שתעניק טעם לחייו ולספק את צרכיו ותאוותיו. לשם כך הוא מקריב קורבנות, לוחש לחשים ועושה פעולות מגיות שיסייעו לו להתעשר, לנצח את אויביו, לזכות לשלווה ולהשיג את כל הדברים שהוא רוצה. אמנם ישנן מדרגות בין עובדי העבודה הזרה, ובכל עת שאנשי הרוח והאומנות נדרשו לתאר את האמונה האלילית ולהסדיר לדרכי פולחן, עמדה בפניהם בחירה, האם יחזקו את הרשע על ידי הגשמת האמונה ותיאור האלים כבעלי תאוות שחפצים לנצח ולשלוט בלא התחשבות כמעט בערכי האמת והצדק, או יזכרו את השורש העליון של כל הכוחות, ויתארו את האלילים גם כבעלי תכונות רוחניות טובות, כשואפים לאמת ולצדק ואוהבים להטיב ולרחם. ככל שנותר מצפון בלבבם, בהשראת המקור העליון המופשט, שיתפו שם שמיים בעבודתם ובחרו לתאר את האלים בתיאור רוחני ומוסרי יותר, ובכך השפיעו על האנשים להיות טובים יותר, וקידמו בכך את העולם לכיוון חיובי. גם בפני האמונים שעבדו עבודה זרה הייתה הבחירה, האם להתחבר לצדדים השפלים שבתיאור האלילים, או לצדדים המוסריים שהיו תמונים במידה מסוימת בתיאורים האליליים. מעל לכל זה, אמונת ישראל היא האמונה באשם אחד, שהוא המקור היחיד לכל החיים ולכל הערכים המוסריים, שמעניקים לחיים משמעות גדולה ומרוממת בלא גבול. אמונה ב' הלכה ה' הפרדה בין המוסר לכוח. נמשיך להעמיק בהבדל שבין אמונת האמת, היא אמונת הייחוד הישראלית, לאמונה באלילים. באמונת הייחוד, אלוהים הוא מקור הטוב והצדק, והכוחות השונים נועדו לשרת את הטוב והצדק. כמו כן, תכליתו של האדם שנברא בצלם אלוהים, ללכת בדרכי השם, לעשות צדקה ומשפט, להוסיף ברכה לעולם ולהביא לתיקונו. לכן המאמין באשם רוצה שבני האדם ישתפו פעולה ביניהם, יאהבו ויעזרו איש לרעהו, ולא ירמו זה את זה, ולא ינצל אדם את מצוקת חברו כדי לעשוק את שכרו או לגוזלו, ובכך תתווסף רווחה ושפע לכלל החברה, והטוב הכללי בעולם ירבה. לעומת זאת, באמונה האלילית יש הפרדה בין המוסר לכוח, מכיוון שלפי התפיסה המגשימה, הכוח בולט ומשפיע יותר, הוא חשוב יותר, וכשם שהאלילים משתמשים בכוחם כדי לספק את אהבותיהם, כך בני האדם שזכו בחסותם לכוח, רשאים להשתמש בו כאוות נפשם, וליהנות מכל הטוב שישנו בעולם, בלא לשקוד על טיפוחו לטובת הכלל והדורות הבאים. לדוגמה, אם אלים משועממים נהנים לשלוח רעמים ולחולל סופות בים, ולהשתעשע משמיעת זעקות הספנים שעומדים לטבוע בים, אזי מותר גם לשליטים להשתעשע בזעקות האנשים שהם מייסרים, על כי העזו להמרות את פיהם. לעומת זאת בישראל, תקנו חכמים לברך על סופות ורעמים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם, ללמדנו שהסופות והרעמים מעט השם, והם נועדו לעורר אותנו ליראת שמיים ולמעשים טובים, כי לא נבראו רעמים, אלא לפשוט הקמומית שבלב שנאמר, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. לפי אמונת ישראל, אסור לשליטים לנצל את שררתם לרעה. לכן מצווה על מלך ישראל, שהוא בעל הכוח השלטוני הרב ביותר, לכתוב לו ספר תורה שיהיה עמו תמיד וידריכו בדרך הישר, ומצווה שלא יתגאה בסוסים רבים, ולא ייגרר אחר תאוותו בריבוי כסף ונשים. וכן אסור לשופטים ליטול שוחד ולהטות דין. לעומת זאת, אצל עובדי עבודה זרה, רק החלשים צריכים לציית לכל הכללים. אולם בעלי הכוח לא ראו את עצמם מחויבים לכללים, וניצלו את מעמדם כדי לקבל שוחד ולהרבות את עושרם, כשם שגם האלילים מקבלים שוחד ועוזרים למי שהקריב להם קורבנות. לכן פושעים שקלטה עליהם הרעה היו רצים למזבחות האלילים, וכל עוד אחזו במזבח לא יכלו להענישם, כדי שלא לעורר את זעמו של האליל. אולם בישראל, המצווה להעניש את הפושע גם אם יוחז בקרנות המזבח, שנאמר, וכי יזיד איש על רעהו לאורגו ועורמה, מעי מזבחי תיקחנו למות, כי השם שונא רשע וחנופה. לכן קרא התורה לאיסור עבודת אלילים זנות, כמו שנאמר, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, ונאמר, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם. כי כמו שהזנות מפרידה בין התאווה האנוכית שנועדה לספק את היצרים, ובין האהבה הנאמנה שהיא יסוד הקיום האמיתי של החיים, כך עבודת האלילים מפרידה בין האמת והמוסר לכוח. ובמקום שהכוח ישרת את האמת והמוסר שהם יסוד החיים, משתמשים בו לשם סיפוק התאוות שהן הפך האהבה. כיוון שהכוח היה בעיניהם הערך העליון, האלילים לא שמרו אמונים זה לזה, אלא נהגו לבחור את הצד המנצח. כיוצא בזה, עובדי האלילים לא היו נאמנים לאליליהם, אלא נזקקו לכוחם, וכאשר חשו שאלילה מחזיב ואינו עוזר להם, היו עוברים לעבוד אליל אחר, שנדמה להם כחזק ומצליח יותר. לעתים, כדי להכניף לחדש, אף היו בזים לאלילם הקודם ומשברים את צלמו, ולעתים כהני האליל שהחזיב, הצליחו לשכנע את האנשים שהאליל שלהם אמנם נמצא בתקופה קשה, אולם כוחותיו עומדים לחזור אליו, ואזי יגמול שכר למי שהאמין בו בשעתו הקשה, ויעניש בחומרה את אלה שבזו לו. אמונה, ב' הלכה ו' פולחני רצח וזנות. בדרך כלל, היו עובדי האלילים מפייסים את אליליהם על ידי קורבנות מהצומח ומבעלי חיים, שביטאו התמסרות וכניעה של האדם לאלילים. אולם לעתים, כאשר היה נדמה להם שהקורבנות הרגילים אינם מועילים להשביע את רצונם, כדי לפייס את זעמם של האלים, או כדי לרסן את שוקתם לזרוע הרס, הקריבו להם קורבנות אדם. כמו כן, לעתים לאחר ניצחון במלחמה, הקריבו המנצחים קורבנות אדם לאלים, כדי שהאלילים לא יחשדו בהם שהם מתגאים ושוכחים את מעמדם הנמוך, ויענישום בחומרה. בתוך כך, יכלו השליטים לבחור להקריב את האנשים שהיו פחות רצויים להם, וכן הורים שהקריבו את ילדיהם, יכלו לבחור תינוק שמרבה לבכות, או ילד חולני. אמנם לעתים, כאשר חששו מפורענות קשה, הקריבו את היקר להם, כי חששו שבלא זאת, האלים ישמידו בזעמם את כולם. כדוגמת מישה המלך מואב, שבעת סכנת מצור חמורה, הקריב את בנו הבכור, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה על החומה. היו אלילים שמאמיניהם הקריבו להם קורבנות אדם רבים, כדוגמת המולך ואלוהי ספרוויים. אמרו חכמים שהמולך היה פסל עם פרצוף של עגל ולא שתי ידיים, ותחתיהן בערה אש גדולה, וההורים של התינוקות או כהני המולך היו מניחים את התינוק בקערה שעל שתי ידיו של הפסל עד שנשרף למוות. כדי שלא לשמוע את צעקות בחייתו, היו כהני האלילים מתופפים בתופים. לעתים, עובדי האלילים זבחו לאלים אף את הוריהם, וכפי שהעיד רבי עקיבא, אני ראיתי גוי אחד שקפתו לאביו והקריבו לפני יראתו. כנגד כל זה, הזהירה התורה את ישראל שלא ילמדו מדרכי הכנענים, כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו ואש לאלוהיהם. ככל שהתפיסה האלילית הייתה יותר מגושמת, היא יצרה פולחנים רעים יותר, שסייעו לעובדיהם לדבוק בכוחות החיים בצורתם השפלה ולהעצימם. פולחנים רבים כללו זנות, כדי לעורר את האלים להשפיע ברכה לאדמה וליבול. בדת הכנענית לדוגמה, הבעל אל הגשם היה זכר, ואשתו השתורת הייתה אלת היופי והפריון. בנוסף להקרבת קורבנות והכתרת כתורת על מזבחותיהם כדי לרצותם, היו כהני הבעל בועלים נשים שונות כדי לעורר את הבעל להשפיע עליהם גשם, וכהנות האשתורת היו נבעלות לאנשים שונים כדי לעורר את האשתורת להשפיע עליהם יופי ופריון. האשרה הייתה אימם של הבעל והאשתורת, ואף אותה היו עובדים לעתים בניוף, ככתוב, ויבנו גם הם עליהם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. וגם קדש, זנות, היה בארץ, עשו ככל התועבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. ביוון, הפולחן לאל דיוניסוס, אל הגפן והיין, כלל עוללות וזנות המוניים, והפולחן לאפרודיטה אלת היופי והאהבה, כלל הפקרת בתולות במקדש שלה, כאשר האתנן, התשלום, שולם למקדש האפרודיטה. מעבר לחטאים האיומים הכרוכים בעבודה זרה, היא גם מונעת מהאדם את האפשרות לחזור בתשובה ולהשתפר מבחינה מוסרית. שכן על פי התפיסה האלילית, הצדיקו בני האדם את דרכה ומעשיהם של השליטים הרשעים שרצחו, חמסו ושיבדו. הועיל והם הלכו בדרכם של האלילים החזקים, ששלטו ומילאו את אהבותיהם בעזרת רצח, שקר, ניאוף, חמס ושיבוד. אמונה, ב', הלכה זין. האם האלילים הועילו? בזמן העתיק, לפני שהשפעתו של עם ישראל התפשטה בעולם, כמעט כל בני האדם עבדו אלילים, והאמינו שהם מועילים להם, להצילם מפורענות ולהרבות את עושרם ובריאותם. גם יהודים חטאו בזה, וכן מצינו שירמיהו הנביא הוכיח את היורדים למצרים אחר חורבן בית המקדש, שאם לאחר שעבדו עבודה זרה ונענשו בחורבן, הרג, רעב וגלות, ימשיכו לעבוד במצרים את מלאכת השמיים, לא יישאר מהם שריד ופליט שישוב לארץ יהודה. אך הם השיבו לו בחוצפה, שדווקא בעת שעבדו עבודה זרה בירושלים, זכו לטובה, ונסבע לחם, ונהיה טובים, ורע לא ראינו. ומין אז הדנו לקטר למלאכת השמיים והסך לה נסכים, חסרנו חול, ובחרב וברעב תמנו. יש מסבירים שההצלחה שאותה תיארו עובדי האלילים, נבעה מהחיזוק הפסיכולוגי שקיבלו מאמונתם, שהעניקה להם ביטחון שמה שהם רוצים אכן טוב וצודק, שכן לא רק בשם עצמם הם פועלים, אלא בחסות האלילים שמצדיקים את שאיפותיהם ומסייעים להם בזכות הקורבנות שהקריבו להם. מבחינתם, זו לא הייתה אמונה מומצאת, מפני שהאמונה תבועה באדם ומדרבנת אותו להסביר את המציאות ולתת לה פשר, וכיוון שתפיסתם האלילית צמחה מתוך החוויות העמוקות והעוצמתיות שחוו, ומתוך התבוננות בכוחות הגדולים שבטבע ובאדם, ההסבר האלילי למה שקורה בעולם היה מבחינתם הכרחי. מעבר לכך, רבים מבארים שכשם שיש בעולם כוחות טבע שהאדם יכול לרתום לצורכו, כך מעליו יש כוחות רוחניים, הקרויים מלאכים ושדים, שמפעילים את כוחות הטבע, ואנשי רוח מעמיקים מסוגלים לקלוט את מהותם ואת דרכי פעולתם, ובאמצעות פולחנים אליליים להתקשר אליהם, ונינוק מהם כוח כדי להגדיל את רכושם ומעמדם, או להטותם כנגד אויביהם. וכן מסופר בתורה שבלק מלך מואב פנה אל בלעם הרשע בבקשה שיקלל את ישראל, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. אמרו חכמים שבלק ידע לכוון את השעה שבה יש כעס אלוהי בעולם, ולהטותו על ידי קיללתו על מי שרצה. אולם בסופו של דבר, קיללתו התהפכה לברכה לישראל, והוא עצמו איבד את חייו בעולם הזה ובעולם הבא. וכך קורה לכל עובדי האלילים, גם כשהם מצליחים להפעיל את כוחות הטבע ככוחות של טומאה המנותקים משורשם, לבסוף כוחות הטבע חוזרים להתקשר למקורם ומובילים לאובדנם. אמונה, ב', הלכה ח', כוחות הטומאה ושקרם. בהסברים שלמדנו בסעיף הקודם, נחלקו גדולי ישראל. יש אומרים שהאלילים לא השפיעו כלל, והכל היה בדמיונם של האנשים, על סמך האמונות והשקרים שהפיצו כהני הדתות. וכך סבר הרמב״ם. ויש אומרים שהייתה לפולחנים האליליים השפעה על הקורא בעולם, אלא שהדבר נעשה בכוחות הטומאה. וכך סבר הרמב״ן ועוד רבים. לשתי הדעות מקורות בתנ״ך ובדברי חכמים. מצד אחד למדנו בתורה שהיה לבלעם כוח לקלל ולברך, אלא שהשם הפך את קיללתו לברכה עבור ישראל. וכן למדנו שהיו אצל פרעה חרטומים, שבעזרת כשפים יכלו להשליך את המטה שלהם ולהופכו לתנין. אלא שמטה אהרון בלה את מטותם, כי השם הוא המושל בכל. וכן מצינו בדברי חכמים, שהיה למחשפים כוח להשפיע על הקורא בעולם. אולם מנגד, כאשר נביאי ישראל הוכיחו את ישראל שידבקו בהשם ויזכו לברכה ולא יטעו אחר האלילים, קבעו באופן נחרץ שהאלילים הם שקר, ואין בהם שום תועלת. אשר לא יועילו ולא יצילו כי תוהו המה, אחרי לא יועילו הלכו. מה הועיל פסל כי פסלו יוצרו, לעשות אלילים אילמים, הנה הוא תפוס זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו. וכן הנביא ישעיהו, לעג לעובדי האלילים, שלקחו עץ, על חציו צלו בשר, ומחציו השני עשו פסל, השתחוו והתפללו אליו, כאילו הוא יכול להועיל. וכן נאמר, עצביהם, פסליהם של הגויים, כסף וזהב מעשה ידי אדם, פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם, כמדומה שאפשר לבאר שאכן קיימים כוחות מיסטיים, שבעזרתם עובדי אלילים ומחשפים מצליחים לעתים לחזות עתידות ולהשפיע על הטבע. אולם בחשבון הכולל הם אינם מרוויחים, אלא להפך מפסידים, מפני שהנשען עליהם מבטר במידה מסוימת על המאמץ השכלי לתכנן את דרכיו, וכיוון שהתחזיות שהם חוזים אינן מדויקות, בפועל הנעזר בהם טועה יותר. כך יוצא שתמיד הברכה המאגית המגיעה על ידם פחותה מהברכה שנובעת מהחריצות הנשענת על חשיבה ותכנון נכון. לכן, אף שמצד אחד היו אנשים שבעזרת פולחנים אליליים הצליחו לחזות עתידות ולשנות דברים בעולם, בחשבון הכולל הם הפסידו. לפיכך, מצד אחד אפשר לקבל את התפיסה שיש לכוחות הטומאה הרוחניים שבפולחנים האליליים השפעה על המציאות. אולם מאידך אפשר לומר שהכל שקר, הועילו בפועל, בחשבון הכולל לא צמחה מהם שום ברכה. בדומה לכך, אפשר לומר שסמים קשים ומסוכנים מעניקים לנוטל אותם עושר זמני, אלא שלטווח ארוך הם רעים ומזיקים. ומאידך אפשר לומר שהם לא מעניקים שום עושר, מפני שבחשבון הכולל הם מדלדלים את כוחות הנפש והגוף וגורמים לייסורים ולמוות. אמונה ב' הלכה ת' הרמאות. אף שרבים מסכימים שישנם עובדי אלילים ומחשפים שמצליחים לפעמים להשפיע באופן מגי על המציאות או לחזות עתידות, בפועל גם אותם אנשים מיוחדים לא מצליחים לשחזר את כוחם באופן קבוע. פעמים, כשעוד היו תמימים וענבים, זכו למספר חוויות מיסטיות ובאופן מגי הצליחו לחולל דברים. אולם לאחר שהתפרסמו, התקשו לשחזר את אותן חוויות ויכולות מגיות. וכיוון שהם מאוד משתוקקים לכך, אף שאינם בטוחים אם הצליחו, הם נוטים לרמות את עצמם ולדמות שאכן חוו חוויה מיסטית מסוימת שבעזרתה הצליחו להשפיע על המציאות או לחזות את העתיד. ואם עשו זאת בעזרת תקסים מרשימים שלוו באלכוהול או סמים, יכלו לשכנע את עצמם לכך ביתר קלות. ויש שידעו שאין להם כוחות מגיים, אבל כדי לקבל את הכסף והכבוד שמעניקים המאמינים לכהני האלילים ולמחשפים, למדו לנהל את התקסים וליצור רושם שהם מסוגלים להשפיע על המציאות, והתנבאו בלשון עמומה וכפולת משמעות, כך שתמיד יכלו לטעון שהצליחו לחזות את העתיד. פעמים רבות הם גם שכנעו את עצמם שהשקרים שלהם מוצדקים, כי בכך הם עוזרים לאנשים סובלים, ובלא מסגרת דתית החברה תתפרק. פעמים שהשקרים של עובדי האלילים היו בוטים, וכפי שסיפרו חכמים, שכאשר אמר אליהו הנביא למלך אחאב שיאסוף את כל העם להר הכרמל, ו450 נביאי הבעל יעמדו מולו, וכל אחד יתפלל אלוהיו שיוריד אש על קורבנו, על מנת שיראה העם שהשם הוא האלוהים, ורק הוא יכול להוריד אש מהשמיים, חיאל בשם כהני הבעל הכין מזבח נבוב, ונכנס מתחתיו, כדי שבעת שנביאי הבעל יצעקו לבעל שיוריד להם אש, ידליק הוא אש מלמטה. אלא שבהשגחה אלוהית, בעודו שוכב מתחת למזבח, הקישו נחש ומת. כך, כאשר צעקו נביאי הבעל אל אלילם שיוריד להם אש, חיאל לא היה יכול לשמוע את קולם ולהדליק את האש. כיוון שחשבו שנרדם, הגבירו את צעקותיהם, אולם הצעקות כבר לא העירו אותו. לאחר מכן, כשאליהו העלה את קורבנו להשם, ירדה אש מהשמיים, ונודע שהשם הוא האלוהים. אמונה ב' הלכה י' הבחירה החופשית להאמין באלילים. תכלית בריאת האדם שמכוח בחירתו החופשית יבחר בטוב. לפיכך נתן השם מקום לאדם להאמין בו באמונה תאורה, ועל ידי כך להתעלות ולזכות לברכה, או לטעות ולסגוד לאלילים שהם כוחות ברועים ולאבד את עולמו. כיוצא בזה אמרו חכמים, שאלו פילוסופים את הזקנים, היהודים, ברומי, אם אלוהיכם אין רצונו בעבודת כוכבים, מפני מה אינו מבטלה? אמרו להם, אילו לדבר שאין העולם צורך לא היו עובדים, הרי הוא מבטלה. הרי הם עובדים לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות, יאבד עולמו מפני השוטים? אלא העולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. דוגמה לכך, הרי שגזל שאה של חיטים, והלך וזרעה בקרקע, דין הוא שלא תצמח, שאיך ייתכן שחוטא יצא נזכר? אלא העולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. דוגמה נוספת לכך, הרי שבעל אשת חברו, דין הוא שלא תתעבר, אלא העולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. עוד אמרו חכמים, אמר לו זונין לרבי עקיבא, ליבי ולבך יודעים שאין ממש בעבודה זרה, אולם קשה, הרי אנו רואים חולים שהולכים לבית עבודה זרה, וכשהם יוצאים הם בריאים. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה, לאדם נאמן שהיה בעיר, וכל בני עירו היו מפקידים אצלו כסף שלא בעדים, ובא אדם אחד והפקיד לו בעדים, כי לא שמח עליו. פעם אחד שכח והפקיד אצלו שלא בעדים. אמרה לו אשתו, בוא ונכפרנו, נכפור בהפקדה, כעונש על שאינו מאמין לנו. אמר לה, וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן, אנו נאבד את אמונתנו? אף כך ייסורים, בשעה שמשגרים אותם על האדם, משביעים אותם, שלא תלכו אל החולה, אלא ביום פלוני, ולא תצאו ממנו, אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי רופא פלוני, ועל ידי סם פלוני. כיוון שהגיע זמנם לצאת, הלך זה לבית עבודת כוכבים. אמרו ייסורים, דינו שלא נצא, שלא יחשוב שבזכות עבודה זרה נרפא. וחוזרים ואומרים, וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן, אנו נאבד שבועתנו? ויוצאים בזמנם, והרוצים לטעות, יטעו. כיוצא בזה, נשאל רב יהודה, הרי יש בית עבודה זרה במקומנו, שכאשר העולם צריך גשם, אותו אליל נראה בחלום לכמרים, ואומר להם, תשחטו לי אדם לקורבן, ואביא לכם גשם. שוחטים לו אדם ובא הגשם? השיב בשם רבו, זהו שנאמר, אשר החלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. חלק לשון החליק, היינו שנתן השם בחירה חופשית לאדם, כך שאם ירצה לבחור ברע, יחליק ויאבד עולמו. לפיכך, הרוצה לטעות אחר עבודה זרה, יוכל למצוא טענות לחיזוק טעותו ולאבד את עולמו. וכפי שנאמר, אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. בא להתאמה, פותחים לו. בא להתאר, מסייעים אותו. אמונה, ב', הלכה י' א', יצר הרע של עבודה זרה. כיום, לאחר שעל ידי השפעתו הברוכה של עם ישראל, עבודת האלילים הגסה בטלה מהעולם, קשה לנו להבין כיצד בני אדם האמינו כל כך באלילים העשויים מעץ ואבן. אולם באותם הימים, הפיתוי לכך היה עצום. אמרו חכמים שכאשר האמורה הגדול רב אשי תכנן ללמד על מנשה, אחד ממלכי יהודה הרשעים, הזכיר אותו בלשון זלזול. בחלומו בלילה נגלה אליו המלך מנשה, והוכיחו על שזלזל בכבודו, והראה לו את רוב חוכמתו. שאל אותו רב אשי, אם כך, מדוע חטאת כל כך בעבודה זרה? השיב לו מנשה, אם אתה היית חי בדורנו, היית מרים את שולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. אנחנו אמנם רצנו, אבל לא הרמנו את שולי גלימתנו. ללמדנו עד כמה היצר לעבוד עבודה זרה היה חזק. הדתות האליליות שנוצרו על ידי אנשי רוח מוכשרים, נתנו מענה לאמונתו הטבעית של האדם, ולתשוקתו לחוות חוויות רוחניות ולהתחבר אל מקור הכוח והחיים. לשם כך, יצרו טקסי פולחן שכללו מצגים תיאטרליים של פסלים, שירה, ריקוד, קורבנות, דם ואש, שעוררו את הנפשות לחוות חוויות נפשיות כבירות. פעמים רבות, חוויות אלו הועצמו על ידי טקסי זנות וקורבנות אדם. על בסיס החוויות המסעירות שבפולחן האלילי, קל היה להשתכנע שככל שיקריבו לאלילים יותר קורבנות וישתתפו בפולחני הסגידה להם, כך יזכו ליותר פרנסה, בריאות וביטחון. מדרך הטבע, רבים מהחולים מתרפאים, אולם עובדי האלילים שנרפאו, דימו לעצמם שנרפאו בזכות הקורבן שהקריבו לאלים בהכנעה. ופעמים, שאחר שהקריבו קורבן לבעל בטקס מסעיר עד אובדן חושים, ירדו גשמים, שכן מדרך הטבע בחורף יורדים גשמים, והיה נראה לאנשים שאליל הבעל נענה לפולחנם. אדם שחי לדוגמה בארץ כנען, וידע שאם לא ירדו גשמים על אדמתו, הוא ובני משפחתו צפויים למות בצמה וברעב, ושמע את כהני הבעל מזהירים, שאם לא יקריבו לבעל קורבנות, לא ירדו גשמים, גם אם לא היה מאמין אדוק, היה נגרר אחר כהני הבעל, ומוכן להביא לכהנים קורבנות, ולהשתתף בתוך כך, בפולחן שכלל שירה וריקודים, אוכל ואלכוהול, ומתן פורקן ליצריו, על ידי צפייה בתקסים שיש בהם גירוי מיני ואכזריות. כך, על בסיס של גרעין רוחני של בקשת אמונה ומשמעות לחיים, נבנתה מסגרת חברתית בעלת השפעה עצומה, שהשקר והרשע שלטו בה. כנגד כל זה, צוותה התורה והזהו הנביאים, שאפילו אם נחשוב שיש אמת בדברי עובדי האלילים והמחשפים, נדע שזה ניסיון שמנסה השם אותנו, שנתן לאנשים יכולות רוחניות, והם יכולים להטותן לרעה כדרך נביאי השקר, שנאמר, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך למור, נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעובדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם, לדעת, הישכם אוהבים את השם אלוהיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי השם אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון.